שלום לכולם.
שלום.
איש אישה ומשפחה. יאללה. היום אנחנו מתחילים בעזרת השם נושא חדש. סוד הצניעות. בדרך כלל מי שרואה כותרת של נושא כזה, סוד הצניעות, חינוך לצניעות, אז הוא ישר מחפש מתחת את העיסוק בנושא צניעות הלבוש של המין השני. אבל כמובן, המושג צניעות הוא הרבה יותר רחב, הוא ממש לא מתחיל מצניעות הלבוש, זה אולי הקצה האחרון שלו. הצניעות הוא מושג שמקיף את כל תחומי החיים שלנו. ממש כמעט כל מה שאנחנו עושים קשור אל הצניעות. הלבוש זה הסניף, זה הקצה האחרון של האחרון. שהרי אם אנחנו מסתכלים למשל על הפסוקים בתנ"ך, אנחנו יכולים לגלות שהם בכלל לא קשורים ללבוש. בין אם זה הפסוק במיכה שאומר והצנע לכת עם אלוקיך, או הפסוק במשלי ואת צנועים חוכמה. אנחנו רואים שהצניעות בכלל לא קשורה ללבוש. ומה שהשפילו את סוגיית הצניעות רק לענייני לבוש, הרי שהם פגעו בצניעות פגיעה גדולה מאוד. כי אז פחות עוסקים, במיוחד בחינוך של בנות, באולפנות וכיוצא, במהות של הצניעות, כתכונת נפש, כמידה, כעמדה נפשית של חי עם עצמך, כדבר שמשותף לגברים ולנשים, כדבר שפוגש אותנו בכל מיני מישורים, ומנמיכים את זה רק למקום שבו הבת אוטומטית חשה התנגדות, מהסיבות שעוד מעט נדבר. לכן אנחנו רוצים להרחיב את המבט בעזרת השם, לכן זה ייקח לנו שני שיעורים, ננסה לגעת בכל מיני מישורים שקשורים לסוגיה, חלקם מאוד עמוקים וחלקם מאוד פשוטים, כי חשוב לי שתקבלו את התמונה השלמה. בסוף גם תהיו הורים לילדים ובנותיכם ישאלו אתכם ונשותיכם ישאלו אתכם גם שאלות פשוטות שקשורות לצניעות ולדברים מאוד בסיסיים. לכן אנחנו נדבר כאן גם על דברים פשוטים וגם על דברים עמוקים מתוך רצון להקיף את הסוגיה כדרכנו בסדרה הזאת בעזרת השם. אז ידוע שהיהדות מייחסת חשיבות גדולה מאוד מאוד לצניעות, זה ממש אבן דרך עד שעם ישראל מוגדר על פי התכונה הזאת, נכון? שעם ישראל צנועים, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, התלמוד מעריך לדייק שלוחות ראשונים נשברו בגלל שניתנו בפרסיה, בכל תרועת שדי, אבל לוחות שניים נשתמרו בגלל שניתנו בצנאה. כלומר, חזל מסיבים את תשומת הלב. אלא ברור שהיה עוד הקשרים, מסבים את תשומת הלב, שכשהדבר ניתן בצנאה, יש לו שימור, יש לו קיימות. אז שמתי לכם פה כמה מקורות, רואים במספר אחד, בדף מקורות, בעצם רק המתווה הכללי, אנחנו, שני השיעורים מחולקים לשלושה נושאים. אז הנה, תראו בדף מקורות, הנושא הראשון זה צניעות כתכונת נפש. משהו מאוד כללי. עם המון השלכות בדור שלנו. הנושא השני, צניעות ומיניות, הסתרה וגילוי בין האיש לאישה, והנושא השלישי, זה היבטים הלכתיים בצניעות הלבוש. יש הרבה מה לדבר. אני בכוונה פירקתי את זה ככה, אחרי הרבה מחשבה באמת איך לפרק את זה, כדי שבאמת ניגע ברוב ככל הדברים בעזרת השם. טוב, אנחנו מתחילים, קודם כל באופן כללי. אז הנה כמה מקורות באחד א' בברכות דף ח', תניה אמר רבן גמליאל, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים. הן צנועים באכילתם, וצנועים בבית הכיסא, וצנועים בדבר אחר. יחסי אישות. או ברכות סמך ב', גם כל הצנוע בבית הכיסא, ניצול משלושה דברים. מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקים. יש אומרים אף חלומותיו מיושבים עליו. אין קוראים צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. כלומר, הצניעות היא הולכת על פני תחומים שונים, הנהגות שונות בחיים שלנו, זה משהו רחב יותר. אנחנו חיים היום בתרבות שמתייחסת לתכונת הצניעות באופן כפול וקצת סותר. מצד אחד, כל אדם, מערבי ככל שיהיה, יודע מאוד להעריך את האדם הזה שהוא צנוע בהליכותיו. בדיבורו, במעשיו, יש הערכה גדולה לצנועים שבחברה. גם בחברה הכי חילונית והכי מערבית שיש. מצד שני, אנחנו רואים שהרבה הרבה אנשים חיים בתרבות של שופוני, של לחצנה, שכאילו זה מאוד בולט, תרבות מעודדת את זה. כל תעודות ההוקרה שנמצאות על הקיר, תרבות תמונות הסלפי, בקשת הלייקים הנואשת, גם בנוער, פחות אולי במבוגרים, שם זה יותר הישגים, תכונות שאתה מנסה להבליט בחברה, בעבודה, כדי שיראו שאני מיוחד, שאני שונה מכם, וכן הלאה, על זה הדרך. כלומר, זה די מקיף את החיים שלנו, במיוחד בתרבות של עכשיו, עד שיש שרצו אפילו לפקפק בתכונת הצניות כתכונה הכרחית. כי באמת אומרים, אולי התכונה הזאת מצמצמת את מי שאנחנו. יש אומרים או חושבים בסתר ליבם, למה אני צריך להצניע את מעשיי ואת תכונותיי הטובות ואת כל הדברים הטובים שיש בי? האם הדבר הזה אולי הוא דווקא מצמצם אותי? איך יכירו אותי? איך אני אופיע את עצמי כפי שאני באמת, אם אני אסתיר את כל הדברים הטובים שאני עושה? אולי זה צמצום של האדם וההופעה שלו בחברה. הצניות כתכונה. אולי זה לא דבר כזה חיובי. אז אפשר היה לפקפק. אני אגיד על זה כמה דברים פשוטים, שגם ברמה הזאת צריכים לאמר. קודם כל, ברמה הכי הכי פשוטה ובסיסית, כולנו יודעים שהמודעות שמסתכלים עליי, היא אוטומטית עלולה להטיל דופי במניעים שלי. ברגע שמסתכלים עליי, אז אני ישר מדבר אחרת. אינו דומה מה שאני כותב בפרטי, למה שאני כותב בקבוצה, שיש עוד כמה ששומעים. הרבה פעמים אם אדם יבדוק את עצמו, הדברים שהוא כותב שיש יותר אנשים, הוא אומר, במפגש חברתי עם יותר אנשים, לפעמים הוא מקצין, מגזים, מטבל, מוסיף דברים, כי בסוף גם מה שאני אומר או פועל, כשיש סביבת אנשים, זה מגדיר את המעמד שלי. זה מגדיר את ההוויה שלי, זה יוצר את הדימוי העצמי שלי. ואנחנו יודעים שכולנו בחתיכת מסע מהאנוכיות הילדותית שאיתה נולדנו, להוויה שבה אנחנו נותנים לאחרת תשומת הלב ואת המקום. וכל מציאות שמעצימה את ההחצנה, היא בסוף משאירה אותנו באנוכיות הילדותית. בראייה שלנו כמרכז ומוקד של כל אירוע חברתי. יהיה זה פיזי במציאות, מסיבת גיוס של חבר, יהיה זה דיון כלשהו מעל גבי הרשת החברתית. אז זה ברמה הבסיסית. זה עלול להטיל דופי במניעים, החצנה. באופן קצת יותר עמוק, אומר החכם מכל אדם במשלי, ואת צנועים חוכמה. הצניות מגיעה עם חוכמה, והחצנה מגיעה כמעט אוטומטית עם שטחיות. למה? משום שאם אני שם את המוקד בפרסום של מה שעשיתי, הרי שברגע שפרסמתי, אז מיציתי את הסיטואציה, מיציתי את האירוע. כי זהו, פרסמתי, זהו, צילמתי. אז מיציתי את האירוע, מיציתי את מה שקרה. רואים את זה לפעמים כשיוצאים לטיול. אני רואה את זה עם הילדים שלי. אנחנו רק פורקים מהרכב. הבת שלי הצדיקה, רואה נוף יפה, לא אגיד איזה, מהשלוש. אז ישר רואה נוף יפה, בוא נצטלם. אני אומר לחכים, מצטלמים רק בסוף הטיול. לא מצטלמים על ההתחלה. כי אם אתה מצטלם על ההתחלה, אז אתה אומר, יצאתי ידי חובת ראיית נוף יפה, כי היא אוטומטית שולחת את זה לחברות שלה. ותראו באיזה מקום מדהים אני נמצאת עכשיו. ואז היא מרגישה שהיא יכולה להמשיך לנוף הבא. ואז מה התוצאה? שאדם לא חי ולא נפגש באופן עמוק עם המקום שאליו הוא הגיע. אז לכן שלמה המלך אומר, דווקא מי שמצניע זה אדם שמתייחס באופן עמוק למה שמתרחש איתו, למה שקורה איתו. מי שמחצין, אז הוא בסוף מסתכל בצורה שטחית יותר על מה שעובר עליו. יהיה זה נוף יפה, תהיה זו מסיבה של חבר או כל מקום שאליו אתה מגיע. זה נקודה שנייה ברמה הפסיכולוגית הפשוטה. הסכנה השלישית בהחצנת יתר, שאדם לא לוקח את הצניעות כדרך חיים, זה אולי זה הסכנה הכי חמורה, זה שהחשיפה הציבורית, שאני חושף יותר מדי, זה עלול לחזק ולהגביר אצלי את הנטייה להיות תלוי בהסכמות חברתיות. כלומר, במחשבותיהם של אנשים. ואז כמובן כתופעת לוואי אדם מתחיל להיות ממש תלוי ולעצב את מה שהוא אומר וחושב, בהתאם לציפיות שיש לאחרים ממנו. ואז האדם עלול, כמובן, אפילו לאבד את המקום האמיתי שלו בחברה. כבר לא מביא את עצמו כפי שהוא באמת, אלא הוא מביא את עצמו כפי שהוא חושב שאחרים מצפים שהוא יהיה. הליצן של הכיתה, למשל, זה שמתנהג באופן מוגזם וקיצוני לאורך ימים ושנים, כי הוא יודע שזאת הדרך שבה הוא יקבל מקום אחר בחברה. זה כל זה אמרתי ברמה הכי פשוטה, אני מסביר את זה לילדים שלי. זה לא היה הסבר בשבילכם, אתם יודעים את זה. אבל לכם יהיה ילדים יום אחד, ותצטרכו להסביר להם למה צריך צניעות, למה לא להחצין, למה לא לספר את כל הדברים הטובים שיש בי, את כל הדברים הטובים שאני עושה. למה? ככה יכירו אותי, ולא דווקא בשביל כבוד, אלא כי כיף לי, נעים לי שיודעים את מה שאני עושה. זה לא מובן מאליו הדבר הזה. אז אני מסביר את זה לילדים שלי, את הדברים הפשוטים האלה. שכשאני מצניע, זה ממש בדיון בשולחן שבת יכול להגיע. בטח ובטח מי שיהיה מחנך לתלמידיו. אנחנו צריך להסביר את הדבר הזה, שהצניעות ברמה הכי פשוטה, עוד לפני כל הדברים העמוקים שנגיד, היא לא פוגעת בערך העצמי שלי, בצורה שבה אני מופיע בחברה, אלא הפוך. היא עוזרת לי להגדיל את האישיות שלי, להגדיל את הנוכחות שלי, להגדיל את האופן העמוק שבו אני חי את הדברים, שבו אני חווה את הדברים. האופן האותנטי והמקורי שבו אני מופיע את עצמי. הצניעות היא אמצעי כדי לחיות חיים עמוקים, חיים אמיתיים. אוקיי? זה כנגד המחשבה שאמרנו שזה. טוב. בואו נתחבר. חם לכם? צריך מזגן? לא, לא, אם קר אז לא. אני מדבר אז אני מתחמם. כי היה קצת קר. לא, היה קצת קר. בואו נתחבר קצת. בואו נתחבר קצת למה שקורה. מה? לא, זה ידלק עוד מעט אולי, לא? ידלק, ידלק, אל תדע. לא, לא, הוא לא משהו. בסדר. אז בואו נתחבר קצת למה שקורה היום בתרבות. כדי לתפוס את הפער התרבותי, תרבותי, מוסרי, רוחני בסוגיה הזאת, כדי לחדד לעצמנו את התפקיד שלנו גם בחברה הישראלית, וגם במשפחה שאותה אנחנו בונים. אני שב ואומר, אני מתחיל בדברים הפשוטים. מה שאני אומר עכשיו, הוא נכון לבני נוער, הוא נכון לילדים שלכם, והוא נכון גם לחלקכם, באיזו מידה. אז קחו את זה בפרופורציה. אני פשוט... אני לא אוהב לדלג על הדברים הפשוטים, ישר לדברים העמוקים, כי זה בעיניי פספוס. יש איזו הנחת מוצא שכל האנשים חיים באיזו ספירה, ואז אתה ישר מתחיל שיעור על הדברים הכי עמוקים, ואז אתה מנסה להלביש ערך, לחנך לערך, הוא לא יצמח מהמקום הטבעי שבו חלק מהאנשים נמצאים, אלא זה יהיה משהו מעל הראש ככה. זה אני בעצם מאשים את מי שמדבר גבוה מההתחלה. באופן הזה. לכן אני תמיד מתחיל להתחיל בדברים הפשוטים ומשם לעלות. אז צריך להתחיל ממה שאנחנו חווים. ערך הצניעות מאוים בתרבות של עכשיו. בכמה רמות יותר מהדורות הקודמים. לא בכדי, אתם יודעים את זה. התרבות משדרת בלי סוף את היקפי הפופולריות והרייטינג. מסעות הנפש של האדם המערבי בין המאה ה-21, זו הסיבה שבגלל אנשים משתתפים בתוכניות ריאליטי, זו הסיבה, אולי, לא נגיד אין לשון הרע, זה עלול להיות חלק מהמוטיבציה של דמויות עם רקורד צבאי עשיר, או בצהל או ברשתות הביון, להגיע ולהיכנס ולהתבזות בשדה הפוליטי. לפעמים זה יכול להיות קשור גם קצת לזה, לתאוות התדמית, להמשיך להיות מפורסם. מהסיבה הזאת, אומנים מתאבדים כשחלפו ימי תהילתם, כמו דודו טופז ואחרים, או לכל הפחות מתמכרים עד כאב ועד מוות כדי לשכוח את ימי תהילתם שחלפו. כן, משהו כזה או ככה. כן. מכוח אותה תרבות, נוער מעלה אין ספור תמונות לאינסטוש כדי להראות עד כמה החיים שלו מושלמים. מחמת אותה תרבות אנשים משקיעים המון כסף כדי להעצים את ארון הבגדים בגזרות ובמותגים המשובחים ביותר, או ניתוחי פנים וגוף שיצעירו את חייהם המזדקנים. הכל חלק מאותה תאווה, מאותה התמודדות, התמודדות מטורפת, שהיום היא חזקה אולי מאי פעם, הלא היא תאוות התדמית. קיבוץ נדבות נואש אחר תשומת לב, אחרי הערכה, אחרי תשומת לב, אחרי התייחסות מהזולת. אנשים החליפו את העושר הפנימי באישור חיצוני. אז אם נלך פעם, במיתולוגיה היוונית יסופר על אותו נרקיסוס, נער יווני, שהסתכל על בבואתו אשר בנער והתאהב ביופיו, והוא בהה בה בבבואתו עד שגבה למוות, גבה ברעב, ובמקום שבו הוא מת צמח פרח הנרקיס, הלא הוא מלך הביצה. אז נרקיסוס הוא לא רק נער יווני מהאגדות, לעתים הוא גם כוח בנפש של בן המאה ה-21, שאוהב את עצמו יותר מדי, וצמא יותר מדי להערכה חיצונית, ושלא נטעה בין זה לבין אהבה עצמית שהיא הבסיס לבריאות הנפש. אנחנו ממש רוצים לאהוב את עצמנו, חלילה לא אומרים שלא, אבל מתבלבלים מהר מדי כשאתה חי בתרבות כזאת, בין אהבה כבסיס לבריאות נפשית, לבין אהבה מוגזמת שהיא כבר נרקסיזם, מה שנקרא, אדם מתמכר לתדמית הזאת שהוא כאילו מושלמת שהוא צייר לעצמו, ואז תמצאו אנשים הופכים את החסרונות שלהם לאידיאולוגיה. כי הם חייבים להצדיק את התדמית המושלמת שלהם. אז הם קבלו אותי כמו שאני. אין טוב ואין רע. רק אלוקים ישפוט אותי. אל תבקרו אותי. במילים אחרות, רק אני אבקר את עצמי. כלומר, אני מושלם וכל מלוא כל הארץ כבודי, ובעצם כאילו עושה מזה אידיאולוגיה. לכן הפחד הכי גדול שנער ונערה בין המאה ה-21, זה שיימינג. אין משהו יותר מפחיד מזה. יותר מפחיד ממוות. שאנשים שאני לא מכיר יביישו אותי ויגזלו ממני את כבודי ואת התדמית שלי ולא יודע מה. לפחד המשתק מהמחשבה של אחרים עליי, יש שם בעולם המושגים של חז"ל, קוראים לזה עין הרע. הגמרא בתענית דף ח' אומרת, אצלכם אחד ד', אמנם זה מקור קצרצר, אין הברכה מצויה לה בדבר הסמוי מן העין. תצניע את מה שיש לך, שלא ייכנס שם העין הרע. אז אפשר להסביר במובן המיסטי, ואפשר להסביר במובן הריאלי, שהעין הרע זה שם קוד בעולם המושגים של חז"ל, לתאר מצב שבו אדם מודד את ערך פעולותיו ואישיותו, לפי הפידבק שהוא מקבל מהסביבה. לכן אומרים תצניע. כלומר, אל תשעבד את המבט למה שאחרים רואים. תצניע, זה שיש לך המון דברים, זה מדהים. תשאיר את זה בפנים. תשמח בזה, תשמח בזה. כמו שהכוזרי הידוע אומר, אין אני מבקש את השיעבוד לרבים, אשר אינני רוצה כלל למצוא חן בעיניהם, וגם אם הייתי מתאמץ בזה כל ימות חיי, לא היה דבר מביא לי תועלת, אלא מבקש אני את השיעבוד לאחד, אשר בקלות ניתן למצוא חן בעיניו. וכן הלאה, אם אתם מכירים את הדבר הזה. לכן אני אומר, כל אחד צריך לבדוק את עצמו, האם אין לו גם איזה נקודה כזאת נרקסיסטית מוגזמת שבה הוא מחצין כל מיני דברים. זה עדין. אני לא אומר שאתם כמו מה שיש בתרבות חלילה, אבל אני מרגיש את זה גם על עצמי. כל אחד עלולה להיות לו איזה, ככה בשקט, בנפש, פנימה, כל אחד רוצה להיות בטוח שהוא צנוע, נכון? כדי להמשיך הלאה למידה הבאה, נכון? אבל בכל זאת, צריך איזשהו חשבון נפש גם בדבר הזה, האם אני לא מוחצן יותר מדי, מחצין יותר מדי, מספר יותר מדי את כל מעלותיי וטובותיי ומעשיי והצלחותיי והמדהימות שלי, גם בנקודות קטנות ועדינות, במיוחד שאני מתכתב וכשהרבה רואים את מה שכתבתי ופרסמתי והעליתי ושיתפתי וצילמתי, יש פה עבודה גם אצלנו. אולי לא בהיקפים מוגזמים, אבל אני מציע כן לקחת את הדבר הזה. אז יש את המשפט העלוב הזה שאומרים היום, אם לא פרסמת, לא עשית. זה רקב מוסרי המשפט הזה, או כל פרסום הוא פרסום טוב. זה של פרסומאים מפגרים, המשפט הזה. מה זה אם לא פרסמת, לא עשית? מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת? עשית! וגם אם אף אחד לא ידע את זה לעולם, רק אלוקים יודע. והטוב הזה שהוא בך, אין טוב מזה כפי שזה. לא חייב לפרסם כל דבר. אחת הדוגמאות שרואים גם אצל ביינישים, לתיאטרון האבסורד של תאוות התדמית, זה הצעות נישואין. אחת לכמה זמן, יש איזה כמה תמונות שנמרחות על גבי איזה רשת חברתית, הנה הצעת נישואין, הנה רואים תמונות, אז גם אם החלטת לעשות את הדבר המדהים ביותר כדי לגעת בלב של בחירת לבך, וצנחת צניחה חופשית לתוך לגונת קרישים, ושם חיכה לך אופנוע ים, ויצאת משם, ואז זרקת אותו, ועלית על איזה נחשול, יצאת איכשהו מהים, קראת בערך, הצעת נישואין, ברור שדאגת שזה יצולם בעשר מצלמות, ויעלה כסרטון אחר כך, וכן הלאה, כדי שיכתבו הצעת הנישואין הטובה ביותר אי פעם, וישר שלחת את זה לכולם. אז ברור שזה סתם הצעה מוגזמת, אבל אנשים מרגישים צורך כל הזמן לשתף רגעים אינטימיים. זה הזוי הדבר הזה. תמיד שאני רואה, כשמגזימים, אז אתה מרגיש שיש כאן טעם לפגם. לכו לכותל, תסתכל לה בעיניים, רק אתה והיא, ברקע השקיעה. תגיד לה כמה אתה אוהב אותה, תן לה טבעת, לא צריך באלפי שקלים, לא צריך לשעבד את כל שיעור דלת כדי לייצר את הצעת הנישואין. תן לאנשים ללמוד תורה, תמיד אני רואה בים, לפעמים. אני רץ שם, אני רואה כל מיני הצעות של החיים. לא משנה. תעזוב את החבר'ה. מה?
תפסת כמה לחם.
כן, תעזוב את החבר'ה. זה צלם, זה מארגן, זה בונה, זה יוצר, זה נגר, לעשות כל מיני פירוטכניקה ואביזרים. תעזוב את החבר'ה, תן להם ללמוד תורה בשקט. לך לכותל.
גם על חתונה, לא?
גם על חתונה. הצניעות שם היא לא קיימת בכלל במושגים. זוג שיכניס את הצניעות להחלטות שלו, לגבי איך תיראה חתונתו, הוא עומד בניסיון גדול מאוד. ברור, זה בהרבה דברים. זה באיזה רכב אתה נוסע, גם אם יש לך כסף. אתה אומר, אבל יש לי כסף. נו, אז מה אם יש לך כסף? צניעות.
יש אבל עבודות שהן מצריכות את
זה. נכון, אתה צודק, אני לא אומר. אם יש עבודה שהמינימום, כי אחרת זה כבר פגיעה בזילות, התפקיד, בכל זאת, תפקיד ציבורי או כל מיני דברים, ברור, אין ספק, אבל שוב, הכל יחסי והכל במידה והכל עם מחשבה, אין ספק, זה נוגע מאוד גם שם. אז ברור שאתה תביא צלם לכותל, כי לא כל יום מביאים הצעת נישואין, אבל אתה תבקש מעובר אורח. אתה לא תשעבד את חבר שלך לאירוע הזה. אז הוא יצלם, שיהיה מה להראות לנכדים, וכשסיימתם, או שאתם תזכרו בזה שתהיו סבא וסבתא, איך זה התחיל. ואז, מה תכתבו לחבר'ה? התארסנו במזל טוב, שמחים לבשרכם, ולא צריך את כל התמונות והסרטונים ואת כל הדברים. ברור שבאפשרות הראשונה, עם כל הדברים, אין סיכוי שהיא תסרב, אבל האפשרות השנייה היא הרבה יותר אמיתית. היא צניעותית. היא לא מחצינה. זה ממש מחלת התדמית, כל ההחצנה של הרגעים האינטימיים, אני אומר, זה קורה לפעמים. מספרים על התלמיד של הרבי מקוצק, שככה מאוד מאוד, הוא עמד למות, אותו תלמיד, וקוצק התאפיינה באמת בוערת ודייקנית, אז ממש כמה שניות לפני שהוא מת, הוא צעק. הוא צעק, היצר הרע שלי אוחז בי, ומבקש ממני לקרוא שמע ישראל כדי שתצא נשמתי באחד ויגידו עליי שמתתי כמיתת הצדיקים ואני לא אתן לו את התענוג הזה. אני לא אומר קריאת שמע. ובזאת יצאה נשמתו. זה היה מויפת אצל החסידים. אז כמובן הלכו לרבי מקוצק, אמרו לו, אומר, היצר הרע שחט אותו, המשפט הזה. למה אני צריך להגיד את זה? כדי שיספרו שהוא ניצח את יצרו. למה צריך להגיד את זה? אם הוא היה צנוע, הוא לא היה אומר את זה. אז אני ניצח אותו גם שם. לפעמים אתה בטוח שאתה מנצח, אבל בעצם אתה מפסיד. כלומר, זה בדברים עדינים, שאתה לא תמיד שם לב אליהם בכלל. אז ראינו, נאמר במיכה, באחד ה', אומר הנביא מיכה, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנה לכת עם אלוקיך, אז הרי שם מובנת, אבל מה הסייפה רוצה מאיתנו? מה קשור להיות צנוע עם השם? מה קשור? צדיק עם השם, אוהב השם, קרוב אל השם, אמיתי עם השם. מה קשור צנוע עם השם? אז מבאר הרד"ק והצנע, כי הדבר הזה מסור ללב והוא דבר הצניעות. אז אפשר אולי לדייק את ההגדרה שהדרישה לצניעות היא דרישה לחיים עמוקים. דרישה לחיים עמוקים ופנימיים. כלומר, לפעול על פי הלב ולא על פי מה שנראה כלפי חוץ. אז כשאתה מכונן מערכת יחסים עם בת זוגך, זאת מערכת יחסים עמוקה, עם קשר קרוב וחם שיש בו הרבה אידיאלים וקרבה אמיתית, ולא רצון לקבל תועלת, ובמערכת היחסים עם בוראך, אז זה קשר עמוק, שוב, שיש בו קרבה ואמיתיות וכנות ובקשת הלב ויראת שמיים, ולא רק מצוות אנשים מלומדה וקשר טכני. אז זה הכוונה הצנע הלכת, כלומר שהקשר יהיה פנימי, הוא לא יהיה מונהג על פי התנהלות חיצונית. וכשאתה מכונן מערכת יחסים עם עצמך, אז גם היא צריכה להיות עמוקה. היא צריכה לנבוע מתפיסת הערך העצמי האמיתי שלך, ולא מאיך שאתה מצטייר כלפי חוץ. כלומר, צניעות לפי זה, שמתחילה מהצניעות כלפי השם, כלומר, תכונן מערכות יחסים על הבסיס העמוק והאמיתי שנובע מהלב, ולא מהבסיס החיצוני, כפי שהוא מצטייר או כפי שאפשר לנהל אותו. באותה מידה, תכונת הצניעות שקשורה ללבוש, צורה שבה אנחנו מתלבשים, בנים ובנות, זה צריך להיות לבוש כזה שלא מושך תשומת לב, אלא מבקש את התקשורת הפנימית בינינו, באותו, בהתאמה, לכל מערכות היחסים. לכן כשאנחנו רוצים לגשת לצניעות הלבוש, בהקשר המיני, בהקשר הגופני, בין האיש לאישה, אנחנו חייבים להתחיל לדבר קודם כל בצניעות כתכונת נפש, כי הכל מתחיל שם. אחר כך אפשר להמשיך הלאה. אוקיי? אז עכשיו גם אנחנו נמשיך הלאה. לסעיף 2, צניעות ומיניות. הסתרה וגילוי בין האיש לאישה. וחשוב מאוד גם בבית שאנחנו מדברים עם הילדים ועם נשותינו, תמיד להתחיל עם התכונה. כתכונה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. אחרי שהתכונה אנחנו שואפים אליה, אנחנו רוצים אותה, אנחנו לא מתפתים להלך התרבותי המוחצן הזה בהיבטים השונים, אז אפשר להמשיך הלאה אל צניעות הלבוש. אז בואו נמשיך לשם. אז ראינו שהנביא מיכה, הוא העמיד את התורה על שלוש עקרונות יסוד. יש מדרש. הוא צמצם את כל התורה לשלוש עקרונות. הוא אמר, אתה יודע מה השורש של התורה? זה. עשות משפט, אהבת חסד, והצנע הלכת עם אלוקיך. מעניין שגם הנביא ישעיהו באותו מדרש, שגם הוא רצה לצמצם את כל התורה לשש עקרונות יסוד, מה היה אחד מששת העקרונות שלו? עוצם עיניו מראות ברע. כלומר, אל תראה דברים שאתה לא צריך לראות. כלומר, אנחנו רואים ששניהם שמו את הצניעות במקום מאוד מאוד מרכזי. לא פחות מעשות משפט ואהבת חסד. אז אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם, קצת יותר לעומק בעזרת השם, מה מסתתר מאחורי חובת ההסתרה בהיבט ההלכתי והרוחני שבין האיש לאישה. בואו נתחיל שוב פעם מהמציאות. זה לא סוד שרבות מהבנות הצדיקות יראות השם, מקפידות על קלה כבחמורה. מאוד קשה להם עם הגדרים ההלכתיים של הלבוש. אנחנו רואים את זה. קשה מאוד למצוא מי שהיא צדיקה, צדיקות יש הרבה, אבל שגם מקפידה לחלוטין על הלכות הלבוש, על הצניעות המוחלטת. כי יש איזו תחושה אצל בנות של תנו לי להיות דתייה טבעית, אותנטית. אל תחסו אותי כל הזמן. אולי זה גם אצל בנים מהכיוון של ציצית. אל תחסו אותי, אל תלבישו אותי כל הזמן, ואל תקפידו איתי על זה, כאילו שהגוף שלי זה איזה דבר רע, דבר תמה, שצריך להסתיר אותו. תנו לי להיות אני, גם מצד הנשמה שלי, וגם מצד הגוף שלי. בטח ובטח נערה מתבגרת שמתחילה להיות מודעת ליופי שלה, זה בכלל מפריע לחבל על הזמן. בטח כשהאולפנה שבה היא לומדת, מדקדקת איתה חבל על הזמן, וממש, איך סיפרה לי הבת שלי, רציתי לבכות מעות. אני אומר לכם, זה בכי. באה הבת שלי העצובה מהאולפנה, לא משנה איזה. אשדוד. אומרת לי, זה ממש מזעזע, אבל זה מסביר לי מה קורה היום. אומרת לי, איך המורה נכנסת ואומרת בוקר טוב? המחנכת של הכיתה. איך היא אומרת בוקר טוב? בוקר טוב, בנות. בוקר טוב. בוקר טוב. ככה עושה סיבוב בוקר טוב, ואז היא מסתכלת להם בעיניים. אומרת, במילים אחרות אומרת להם, גדרי הלבוש יותר חשובים לי מהמפגש הראשון שלי עם הנשמות הטהורות שלכם בבוקרו של יום. אני על הדבר הזה התקשרתי למנהלת. אני לא פרייר בדברים האלה. התקשרתי למנהלת של האולפנה. אמרתי לה, נראה לך שמורה, אנחנו מחנכים לצניעות ואתם הורסים לנו את החינוך לצניעות. זה מה שאתם עושים. אמרתי לה את זה כמובן בצורה עדינה, אני סתם מתפאר עכשיו כאילו שאני תקיף. שאני גם לא יחטא בצניעות. לא, 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 אני אמרתי את זה בעדינות. אבל אמרתי לה, הדברים האלה מרחיקים את הצניעות, שתדעי לך, זה לא מקרב אותנו. דרך שהמורה הזאת מענישה בנות על חוסר צניעות, על דברים שממש אפילו לא צריך להקפיד עליהם, כי המורה מקפידה יותר מהרגיל. אמרתי לה, זה ממש. אמרתי לה, את מרחיקה את הבת שלי מצניעות, זה נראה לך הגיוני הדבר הזה. קטסטרופה הדבר הזה. בכל מקרה, אז זה בכלל מעצים, אני אומר, את הקושי של בנות. אבל בנות מרגישות גם בלי קשר לזה, שכאילו, למה להסתיר? דבר כל כך יפה, דבר כל כך טבעי, שמתפתח בי. בטח בדייקנות ההלכתית, וזה תחושה טבעית. אז קשה להם. וחוץ מזה מצטרף כמובן העניין של מה אתם, אל תשפטו אותי לפי החיצוניות שלי. מה, היהדות היא כזאת חיצונית? מה, אתם שופטים אותי לפי החיצוניות שלי? איפה הלב? איפה עירת שמיים? איפה המידות? איפה כל מה שאתם חנכים אותנו? על זה אתם תופסים אותנו כל הזמן? זה רוב המאמץ החינוכי שלכם באולפנה? על זה? יש קצת צדק בדבר הזה, במה שבנות מרגישות, ואז הן לוקחות את זה איתם אחר כך לחיים. אז כאן צריך באמת, חוץ מזה שיש הרבה צדק במה שבנות מרגישות, לא בגלל ההלכה, בגלל המחנכים. הבעיה היא לא ההלכה. הבעיה היא בכלל לא ההלכה. הבעיה היא החינוך. איך מחנכים לזה? איך מקנים את זה? אז כמובן, צריך תמיד להסביר. אז לקחתי את הבת שלי לשיחה, ודיברתי איתה שאין צודקת ממנה. כלומר, ממנה, מהבת. אמרתי לה, המחנכת שלך טועה. טעות חמורה מאוד. חמורה מאוד. יכול להיות שאישה טובה וצדיקה ואוהבת אתכם, ואתם חשובות לה, ברור. אבל היא טועה. והסברתי לה. הרי אחת המילים היום, הכי חזקות בתרבות הפוסט-מודרנית שמשתמשים, טבעיות. צריך להגיד משהו על טבעיות. היום, כמעט כל תופעה שלילית והרסנית, תוצדק בצמד המילים, אבל זה טבעי. זה טבעי. מה, אתה רוצה להילחם נגד הטבע? מהתנועות הירוקות שרוצות להכשיר שימוש בסמים? זה טבעי. מה, זה לא צמח? זה לא צומח? זה טבעי. להטב, זה מולד, זה טבעי. חוסר צ... טוב, אז בסדר, ברור שלא מצאו גן, וזה קצת איזשהו שקר, אבל כנטייה זה קיים, לא בגן, לא ב-DNA. נדבר על זה כשנדבר על ההטב. יש לנו גם מהלך על זה בעזרת השם, אבל זה מה שהם רוצים להגיד, זה טבעי. וחוסר צניעות, הכל. אז ברור שהיהדות מכירה במושג טבע, טבעיות, אבל במשמעות הפנימית של המושג, שכל דבר בעולם, כל אובייקט, כל אדם, כל דבר, יש את המהות הפנימית שבשביל זה הוא נברא. ולפעמים כדי לגלות את המהות הפנימית, כלומר את הטבע האמיתי שלך כאדם, או של תופעה, או של משהו שאתה רוצה לדבר עליו, לפעמים כדי לילד את הטבע הפנימי, השורשי, כלומר את המטרה של הדבר, אתה צריך לפעמים לשים גבולות וסייגים, לעדן, לרסן דברים שמופיעים בחיצוניות, כדי לאפשר לטבע הפנימי להתגלות. יש בלבול היום בין טבעיות לבין יצריות וגחמות מאוד מאוד נמוכות, שבכלל לא קולעות להגדרת האדם. לכן היום אנשים מבלבלים בין הרצון לטבעיות, בלי בגדים, בלי שום דבר, פתוח לחלוטין, לבין מה שהיא טבעיות באמת. כלומר, לגלות את הטבע העמוק שלי, את הטבע הפנימי שלי. הייתה פעם הצגה, קראתי את זה, כמובן, זה לא ממה שאפשר לראות, שבכוונה שחקנים עלו בעירום. הצגה, כי היה להם חשוב, בשם הטבעיות, כמו ביוון העתיקה, הטבעיות, שעשו ספורט בעירום, אז עשו הצגה בעירום בארץ. היה להם חשוב לשחקנים. למה צריך להסתיר? ואם באומנות אנחנו מתארטלים נפשית, ומביאים את העולם שלנו, אז למה הלבוש צריך להסתיר את הגוף? למה? טבעיות. וככה התנהלה ההצגה. מתי השחקנים חזרו בהם? כשהם ראו שכולם מצחקקים ומצלמים, וכמובן, וכו'. ואז בעצם השחקנים, מה שהם התעלמו ממנו, זה שאין מה לעשות. כדי להביא את עצמך לחלוטין, לפעמים צריך להסתיר את מה שמתפרש ומופיע באופן מיידי כמיניות, כחלק שהוא הכי לא מה שאתה רוצה שיגדירו אותך על פיו. אין מה לעשות, זה טבע האדם. לא מבינים את הדבר הזה. אז כדי שיהיה טבעיות, אז אין מה לעשות, צריך להסתיר לפעמים את הגוף. לא כי הוא טמא, לא כי הוא רע, אלא בגלל שהוא יפה. בגלל שהוא מדהים. וזה יפה מדי. וזה מאפיל ומסתיר את הטבע האמיתי שלך, את מי שאת. לכן את צריכה להסתיר, כן, את הגוף. והדבר הזה יגלה את טבעך האמיתי. כלפי חוץ. ויש לזה גם דוגמאות אחרות. אנחנו לא נגיד, אני יודע מה, בעל יגיד לאשתו, אני רוצה לבגוד. זה טבעי. היצר שלי רוצה להיות עם כולם כל הזמן. כמו שלפני החתונה לא עצרתי את עצמי, אז למה שאני אעצור עכשיו? ויש לפעמים זוגיות, שהשם ירחם, שהיא אומרת את זה מלכתחילה, מה שנקרא... זוגיות פתוחה, כל השם ירחם, כי זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה הטבע. ולמה שכשאני מתחתן, הטבע שלי יעצר? זה הטבע. אבל איזה אישה תקבל דבר כזה? אישה שהיא מעוותת בעצמה בדבר הזה. מי יקבל דבר כזה? תגיד לנו, אז מה אם זה הטבע? אז תתגבר. מה, כל נטייה מינית צריך לבטא? איך נעמיק את הקשר שלנו אם אתה תתנהל על פי הטבע בהיבט המיני? איך? אי אפשר, לפעמים צריך לשים גבול. אדם כעסן, לא יגיד, זה אני, קבלו אותי כמו שאני, ככה נולדתי כעסן. לא יגידו לו, תעדן את עצמך. אז תלמד, אי אפשר ככה איתך. אז אותו דבר לגבי הצניעות. יש כאן משהו מאוד יפה, ממש יפה שראיתי אצל הרב אברהם סתיו. נראה לי גם הרב אביו כתב את זה איתו, אם אני לא טועה. נראה לי שהם כתבו את זה ביחד. זה ממש מכניס אותנו לקור האטומי של הצניעות. זה עכשיו עוד יותר. נכנסים עכשיו עוד יותר פנימה. זה ראיתי את זה, אמרתי משהו חבל על הזמן. ממש הגדרות מדהימות. אז אמרתי, במקום שנגיד את זה בעל פה בצורה עילגת, אנחנו נקרא את זה ביחד. אמנם זה הרבה, אבל לא נורא. הצניעות מופיעה בתורה כמרכיב מהותי בקשר בין האדם לבין אלוקים. המפגש הראשון בין השם למשה מתחיל בהסתרה. ויסתר משה את פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. וכך גם המפגש של עם ישראל, של עם ישראל עם השם בהר סיני. רד העד בעם פן ירסו אל השם לראות. בהמשך קובע הקדוש ברוך הוא את משכנו באוהל מועד. וכך מתאר זאת המדרש. כיוון שעמד אוהל מועד אמר, יפה היא הצניעות. מדהים, מה הקשר עכשיו יפה היא הצניעות? אוהל מועד, יאללה, עם ישראל, סוף סוף יש לה השם בית פה. יפה היא הצניעות. לא לראות יותר מדי. את מה? את האלוקות כמובן. לכן צריך להסתיר את המשכן. יריעות, יריעות, לבושים. דין נוסף הנובע ממגמה זו הוא הציווי, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. האוסר לראות את כלי המקדש ללא הנרתיק המכסה אותם. חזל והמפרשים דימו איסור זה שמלבישים את ארון הברית במסעות, שאסור לראות, לקלה שאינה רוצה להיראות בפני ארוסה ללא בגדים, כי הם עדיין מאורסים. או למלך שאין כבודו לראותו ארום. הוא לוקח את זה, את הצניעות. הוא אומר, זה מתחיל מהיחסים בין השם לישראל. בין האדם לבין אלוקים. הצניעות מתחילה שם. מההקשר שם נלמד אל ההקשר אצלנו. הוא לוקח את זה למקום מדהים. אז הוא אומר, מימד ההסתרה הוא כה משמעותי ביחסים עם השם. מפני שהוא שורש ההבדל בין היהדות לבין האלילות. במובן מסוים, התנ"ך כולו הוא מלחמת עולם בתפיסה האלילית, המייחסת כוחות לדומם צומע חי מדבר, שאינם מייצגים אלא את עצמם. אומר, מה זה אלוהים זה? אין שום הסתרה. זה, איך שזה. התורה עושה מאמץ כביר כדי להעלות את עם ישראל לתפיסה מופשטת יותר. שבה הגילויים הגשמיים הם סמל הרומז לעולמות אינסופיים, הנסתרים מעין הרואה. אז כמו במפגש עם אלוקים, שאלוקים מבקש שנתפוס אותו באופן מופשט, וכל הלבושים שלו הם רק לבושים, אבל באמת תמיד יש סוד שבו לעולם לא תוכל לגעת, הלבשת המשכן, הלבשת המקדש, הלבשת הכלים, לא להסתכל יותר מדי, לא בהר סיני, ולא ארבעה נכנסו בפרדס, וזה הציץ ונפגע. ההסתרה של האלוקות, היא באה לשרת את המסע האינסופי שלנו פנימה, אל הסוד של האלוקות. ואם נגיד שהאלוקות היא כל מה שאני רואה, הרי שהאלוקות היא כבר לא אלוקות. אם אין בסוד, אז היא כבר לא אלוקות, זה אליות. אותו רעיון בדיוק בצניעות בין איש לאישה. המפתח לקבלת האחר כאדם שנברא בצלם אלוקים, הוא ההכרה בממד הסוד שבו. וההבנה שאנו מסוגלים להיפגש עם רבדים מסוימים של העומד מולנו, בעוד רבדים אחרים יישארו נסתרים לעולם. חתירה לגילוי וחשיפה מוחלטים, כאילו, יאללה, תוריד את הבגדים, עזבו אתכם, יאללה, נו. היא השפלה של האישיות האינסופית העומדת מולנו, וצמצומה לכדי חפץ קונקרטי מוחשי. לעומתה, תנועת ההסתרה, על ידי לבוש, מבטאת את ההכרה בקיומו של סוד שאין לחשוף אותו. לכן הצניעות היא מפתח לקדושה. מהמפגש עם אלוקים, התרחבה מידת הצניעות לכל דרכי החיים. אז הוא כאן, זה בעצם מתחילת השיעור ראינו. בחלק הראשון של הלימוד למדנו שמידת הצניעות, ההבחנה בין גילוי לכיסוי, מלווה את אדם בכל דרכי החיים. הצניעות, היא מנחה אותו כיצד לדבר וללכת, באיזה אופן לבנות את ביתו ואיך לחגוג את שמחת נישואי ילדיו. בין הקשרי השונים יש חשיבות מיוחדת למידת הצניעות בתחום המיני והגופני. מפני שאחד הממדים האלמנטריים ביותר ביחסים בין בני אדם הוא הממד הפיזי או המיני. חשיפה או הבלטה של הגוף מסיטה את תשומת הלב מאישיותו של האדם אלא פוטנציאל המיני הגלום בו. כמו היא באותה הצגה שאמרתי לכם של אותם אומנים. העולם המערבי מודע לכך היטב. הוא מבקש לחגוג את המיניות הזו ולהציגה לרעבה. כמו חשברוש, להראות העמים והשרים את יופיה. ואכן מאז ימי התרבות היוונית שהדירה את הספורטאים העירומים בגימנסיות ועד בתחרויות מלכת היופי ומר עולם הנערכות כיום, זה לא רק נשים, זה גם גברים שמבליטים את השרירים שלהם, מלכת היופי, מר עולם, מסתבל. אחד הולך עם גופייה ברחוב, למה הוא עובד חזק במכון כושר? הוא רוצה שירו. זו אותה בעיה בדיוק כמו בת שמתלבשת לא צנוע, אין שום הבדל. בסדר, אין מה, השאלה היא, הדברים, לא, בסדר, הדברים נמדדים על פי הכוונה ולא על פי המעשה. אז ברור שאם אין כוונה בהבלטת החיצוניות, אז זה לא חטא בצניעות. לא, ברור, אפשר כף זכות, ברור, אפשר, ואף על פי כן, מצופה מהאדם גם נטול שרירים, שבאמת, כשמדובר במפגש עם הרבים, שהצניעות שבליבו תנחה אותו להסתיר את הגוף, מתוך הבנה והכרה שהוא רוצה לשדר החוצה את מימד הסוד שבו. וכל הבלטה של החיצוניות בדרך כלל היא באה על חשבון, על חלק מהיכולת להתבונן פנימה. גם אצל גברים. אז אחד הוא מסתכל, וואו, וואו, איזה מבנה, איזה שרים. השני אומר, כמה שערות בחזה. על השלישי הוא אומר, תשמע, תראה כך ואחרת על מבנה גופו. אבל שוב, זה ברור שאם אין כוונה בזה, אז זה פחות חמור. כלומר, זה לא כמו אלה שחוגגים את זה כרעבה. זה לא אותו דבר, אתה צודק. אז גם בים אותו דבר. אתה הולך לים, אז במקום שמאוד מאוד מקובל להוריד, כי אתה במים, אז אתה מוריד. לא מתוך מגמה להחצין, אלא מתוך טבעיות, שבאמת שם הטבעיות מורה את זה. זה רק גברים. גברים מותר לראות גברים. אני לא מוריד כדי להחצין. אז יאללה, זה בסדר. אבל בדרך לים לא. אני יכול להגיד לכם שאני, אני לא מצפה את זה מכל אחד. קשה לי להוריד חולצה בים. את האמת אני אומר. לא שאני איזה מר עולם, כן? אבל יש משהו. קשה לי. אני אומר לכם, קשה לי. אני הרבה פעמים לא מוריד חולצה. לא שאני איזה קוביות, אתם תמיינו, יש לי קרס, כן? אבל קצת קשה לי. אני הרבה פעמים עם חולצה. כאילו, אני מרגיש שזה לא צנוע גם שם. באמת, אני אומר לכם את האמת. בעמיק ובחלל, אני כולי מקופל. כי כאילו יש משהו בצניעות שאומרת לך את זה. כאילו, הסוד שבך והצלם אלוקים שבך, כאילו אומר לך, תסתיר. זה לא משהו שאנחנו מבליטים. זה לא משהו שאנחנו מחצינים. אבל שוב, זה לא, זה מותר. זה בעיה אחרת. שם זה בעיה אחרת. זה לא בהכרח כבוד לאישה. אנחנו נדבר על זה. פריצות היתר והקצנת היתר נובעות מאותו שורש. מהסתכלות על האישה כאובייקט מיני. ולכן המוסלמים טועים. נדבר על זה. כן. טוב, הוא אומר, התרבות חוגגת על זה, זה ידוע. המשיכה המינית שהגוף יוצר וכו'. זה חלק ממרחב ההנאות המותר. אבל מה קורה? בסוף אתה מבטל את ערכו של האדם, כאדם שנברא בצלם אלוקים. תראו מה קורה בשוק הבשר של הפרסומות ואיך מתייחסים לנשים, ואחוזי ההטרדות המיניות בתרבות המערבית. זה הכל חלק מההחפצה, שמימד ההסתרה שבאישה נעלם, כל אימת שהיא מבליטה יותר. אין מה לעשות. ולכן צריך להרחיב מהמפגש של אלוקים את המפגש, לעבר המפגש של האדם. כי כשהאישה צנועה, אז אתה מבקש את הסוד שבה. וכשהיא לא צנועה, אז המבט הוא אחר. וגם היא בעיני עצמה. כשהיא לא צנועה, אז היא חיה יותר את החיצוניות שבה. היא בתודעה שלה. זה לא רק בשביל הגברים הסוטים, כמו שהרבה נשים מתעצבנות על הלכות צניעות, זה גם בשבילך. איזה מימד את חיה כשאת יוצאת מהבית? או, כמה שיותר להראות. אז זה המימד שבו את חיה. או שלא, היא מסתירה, היא מלבישה, כי היא צנועה. אגב, זה גם נשים חילוניות. אני רואה את זה אצל אחות של אשתי. לפעמים גם חילוניות, שלא עכשיו כל הגדרים הלכתיים דווקא, כי זה לא מגיע אצלה מתוך תורה. אבל הן מרגישות ככה. ולכן הן מתלבשות על פי איך שהן מבינות. לא עכשיו כל הזה, אבל זה אחרת ממה שקורה ברחוב. כי היא צנועה. היא צנועה. היא מרגישה שהיא הרבה יותר מהנראות שלה. ואת הסוד הזה היא רוצה למחור, כביכול, לחיות, להתהלך איתו. זה היסוד. עכשיו הוא מביא כאן דוגמה יפה, למרות ששוב, זה נמצא גם אצל חילוניים לפעמים שהם צנועים. אז הוא מביא דוגמה, אומר, נדגים זאת באמצעות דוגמה להתנהגות צנועה, שאיננה נובעת מצב דתי. זה מה שהדגמתי עכשיו מחילוניות שהן צנועות, אבל הוא מביא כאן דוגמה יפה, מן המפורסמות, שקוד הלבוש של בית המלוכה הבריטי, לגברים ולנשים גם יחד, הוא צנוע באופן מובהק. נכון, הם מתלבשים שם חבל על הזמן. עד ששערוריות זוטה קמות בכל פעם, שמי מבני משפחת המלוכה סוטים מעט מן הכללים. הנה המלכה ככה, הנה הנסיכה ככה, הנה הנסיך ארי, הנה הנסיך ארור. הנה הם עשו ככה, הנה ככה, כאילו זה מוזר. אז הוא אומר, ההיגיון שבדבר, כפי שהוסבר בכלי התקשורת של הממלכה, כן, הדמיונית כמובן, אין ממלכה באנגליה, כאילו, ושנתינים אינם אמורים לחשוב על הנסיכה שלהם כעל אובייקט מיני. לכן הם מתלבשים ככה. הם! בעיני ההלכה כל ישראל בני מלכים הם, לפיכך היא מבקשת לבטל ככל שליתן את המבט המיני על הזולת. קוד הלבוש הנהוג בקרב בית המלוכה הבריטי מחדד נקודה נוספת, הצניעות איננה כרוכה בהכרח בהדרה או אפילו בהסתרה. להפך, דווקא הלבוש הצנוע הוא שמאפשר לאדם להופיע במלוא הדרו. אומרים, אנשים אומרים, אתם מחביאים את האנשים. כן, מחביאים את האנשים. כאילו הצניעות, אתה מחביא את האנשים. זה לא נכון. הפוך. הפוך. אנחנו מופיעים את האנשים במלוא הדרה. כשם שמלכת אנגליה מחויבת ללבוש בגדים מכובדים שיבליטו את נוכחותה כאדם וכבת מלוכה, באופן דומה, דווקא הלכות צניעות, מאפשרות לנשים לתפוס מקום של מנהיגות והובלה. אמרה את זה במפורש מרב מיכאלי, אני מכניס אותה לדף מקורות. יש לי אותה בדף מקורות הבא. באמת, זכתה להיכנס פנימה, למרות שתפיסת עולמה זה לא תפיסת עולמי. היא מסבירה למה היא בחרה להתלבש צנוע. קודם כל היא תמיד שמה שחור. לא עקבתי, היא אמרה. תמיד שחור. משתדלת שיהיה יחסית צנוע. היא הסבירה. כי היא אמרה, אני לא מוכנה שלא יתייחסו אליי כאדם. זה פשוט מאוד. בגלל זה היא אמרה, היא הסבירה. נכנסתי אותה לדף מקורות הבא. זכתה. למה היא מתלבשת צנוע? חד משמעית. בסדר, אבל אתה יודע, כל אחד בעולם המושגים שלו, אבל היא מאוד נזהרת מלהראות יותר מדי. בשונה מאחרות. תפקידן של הלכות צניעות הוא לאפשר לנשים ולגברים לבטא את יכולתיהם וכישוריהם, תבונתם ורגשותיהם, ייחודתם וחוזקותיהם, ולזכות להתייחסות עניינית ומכבדת הראויה לבני האדם שנבראו בצלם. טוב, גלשנו. יש עוד הרבה עבודה, חברים. אם תרצו, תחזירו לי את הדף, ואני אחלק את זה פעם הבאה. אפשר להשאיר אצלכם את הרב סתיו, כי איתו סיימנו. תביאו לי רק את השני, או שתביאו אותו בעצמכם בפעם הבאה.